ברוכים הבאים למבט התלמוד. שיעורנו היום כיתות דף י' ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 5 שורות מראש העמוד. הנושא שאנחנו עומדים ללמוד מופיע בקיצור בשוליים תחת הכותרת נושא, וכך כתבנו: דינו של רבנאי אמר שמואל בעניין צירוף זמן אכילה. 1. בחלבים ונבלה כדי להתחייב באכילתן. 2. אוכלים ומשקין טמאים לטמא את הגוף. אני מלא תקווה שכל אחד שמקשיב כעת לנו למד גם את הדף הקודם, והמשנה החדשה שראינו בדף י"ב עמוד ב', שפתחה בשאלה כמה ישעה, כלומר בעניין אכילת חצאי זיתים להשלים שיעור כזית באכילת חלב. אז הנושא הזה כבר התחלנו בשיעור הקודם. כעת הגמרא: אמר רבנאי אמר שמואל, בחלבים ובנבלה, אדם שאכל שני חצאי זיתים של חלב או שני חצאי זיתים של נבלה, עד שישעה מתחילה ועד סוף בכדי אכילת פרס. הזכרנו בשיעור הקודם, יש דעות רבות מהו השיעור הזה שנקרא שיעור כדי אכילת פרס. זה אורך זמן, יש דעות שמשתי דקות עד 9 דקות. לכן בעניין אכילת חלב, אם אדם אוכל כזית בצורת שני חצאי זיתים, זה אגב לאו דווקא, אבל הוא אוכל, הוא משלים את השיעור תוך כדי הזמן הזה שנקראת בכדי אכילת פרס, אז הוא מתחייב. אוכלים טמאים ומשקים, השיעור לפסול את הגוף הוא נקרא חצי פרס, זה שיעור בכמות, חצי זה שיעור שיש לדעת, והוא מספר ביצים בשיעורו. כמה זמן לאכול אוכל טמא או משקין טמאים בשיעור חצי פרס, כמה זמן שיקח לו לסיים, לגמור שיעור אכילת אוכלים טמאים נדרש כדי לטמא את הגוף, אפילו כל היום כולו בכדי אכילת פרס. עכשיו זה סתום, קשה מאוד להבין את זה, לכן הגמרא שואלת מיד: מי כאמר? אמר רב פאפא, הכי כאמר, אפילו כל היום כולו, והוא שאכל כזית כזית שבו בכדי אכילת פרס. אז אמרנו, יש שיעור בכמות שנקרא, אמרנו, חצי פרס. עכשיו חצי פרס מכיל מספר זיתים. הדין של שמואל שכדי שגוף אדם יהיה טמא בגלל אכילת אוכלים טמאים, עכשיו מה הם האוכלים טמאים? אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו, יש דיון אם מדובר פה בתומת גוף דרבנן או אכילת נבלת עוף טמא שיכול לטמות בן אדם מדורייתא. בכל אופן, אוכלים טמאים או משקים טמאים, אם הוא אוכל בסך הכל בעניין אוכלים חצי פרס, שאמרנו זה מכיל מספר כזיתים, הוא יתמי בתנאי שהכזיתים שבו השיעור כזית של האכילה, שאמרנו כמה, יש כמה כזיתים בתוך שיעור חצי פרס, אם הוא אוכל כזית, כזית של האוכלים טמאים, כל כזית תוך כדי שיעור זמן שאמרנו כדי אכילת פרס, אפילו אם האכילה שלו להשלים את השיעור, הכמות של חצי פרס, זה יתמשך במשך כל היום, הוא יהיה טמא טומאת הגוף. במילים אחרות, הוא אכל כעת כזית תוך פחות מ-9 דקות, ואז עוד שעה אכל עוד כזית של אוכלים טמאים תוך 9 דקות, ועוד פעם עד סוף היום, אם אתה מצרף את כל הכזיתים שהוא אכל, אתה תגיע לחצי פרס, הוא טמא טומאת הגוף. עכשיו הגמרא מעלה קושיות. צורת בית שאתם רואים מבליט את המילה מיטיבי כאן ועוד כמה שורות, כתבנו בשוליים, הם קושיות על דין השני הנ"ל, ואנחנו גם הבלטנו המילה כיצד במקור השני שעוד מעט נראה. אז הגמרא שואלת על דין השני של אבנאי, מיטיבי, כל האוכלים מצטרפים לפסול הגבייה, הגבייה זה הגוף אדם, בכחצי פרס, זה כמות. אז כאן אמרנו שכל האוכלים, מינים שונים שאוכלים טמאים, מצטרפים בכחצי פרס. מה אליו? מה בחינת השיעור זמן לאכול את זה? דאחלי לחצי פרס, הכמות בשיעור זמן בכדי אכילת פרס. לא כמו שהסברנו, אפילו אם זה מתמשך משך כל שעות היום. לא. אתה צריך לסיים, לאכול, לגמור השיעור, הכמות של חצי פרס, תוך 9 דקות. לא כל כזית וכזית ממנו. הגמרא דוחה לא. דאכל כזית כזית בכדי אכילת פרס. כמו ש... רב פאפה אמר, גם כאן זה הפשט במקור. מיטיבי, תשימו לב, יש לנו כאן סימון ארוך. בסוף הקושיה הארוכה, באמת יישאר הקושיה, כפי שאפשר לראות, בסוף הקושיה, כפי שמסומן, תיופתא דרבנאי, אמר שמואל, תיופתא. אז מה התוכן של הקושיה? מיטיבי. כל האוכלים מצטרפים לפסול את הגבייה בכחצי פרס, בכדי אכילת פרס. כיצד? אכל וחזר ואכל, אם יש מתחילת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה אחרונה, כאילו מההתחלה עד הסוף, כאן שיעור זמן כדי אכילת פרס מצטרפים, אז כל האוכל שהוא אכל מצטרף להשלים את השיעור בכמות של חצי פרס, בתנאי שהוא אכל את הכל תוך כדי שיעור זמן של כדי אכילת פרס. בגמרות המסומנות שלנו אתם רואים חץ. אם אתם יורדים עוד כמה שורות, הגמרה באמצע שהוא אומר קטני, מיד הגמרה תצטט ממה שקראנו כעת, אם יש מתחילת אכילה ראשונה עד סוף אכילה האחרונה בכדי אכילת פרס מצטרף, ואפשר להוסיף יתר מכאן, אם שיעור זמן הוא יותר מכדי אכילת פרס אין מצטרף, וזה מכאן הכתיופתא למה שרבנאי אמר. נמשיך במקור. בוא נגיד מראש שתוכן המקור הזה, שזה יחסית ארוך כפי שאתם רואים במסגרת, התוכן יעסיק את הגמרא בהמשך, שמופיע אצלנו בגמרת פפיונים, אז על דאגה אנחנו נחזור להתייחס לקטע קטע בהמשך. בכל אופן, אנחנו כפכבנו את השורה הזאת כי זה מהווה הקושי על רבנאי, כי שוב פעם כתוב שאם יש מתחילת אכילה הראשונה ועד סוף אכילה האחרונה כדי אכילת פרס מצטרפים, יותר מכאן אין מצטרפים. אם זה ייקח יותר זמן אז אין צירוף, אז זה בוודאי נגד מה שנאמר מקודם שאפילו כל היום כולו והכדי אכילת פרס הוא על כזיתים שבו. לא התאימו לאוכל פחות מקשור לירד ולטבול, ירד וטבל ועלה וישלימו לשיעור, לשיעור שלם של אוכלים טמאים מצטרף. רש"י כתב לא התאימו לאוכל פחות מקשור לירד ולטבול, הוא ואינו צריך לתפילה. מה אתה תובל על שם העתיד? אז זה הנקודה, זה לא מועיל כלום. וכמובן מפרש מהי אכפת לי, אז הגמרא תתייחס לפסקה הזאת בהמשך. התירו, נמשיך בגמרא, התירו לעוברה, אישה מעוברת, לאכול פחות מקשיור מפני הסכנה. אז זה רש"י אומר מפרש לקמן. גם אנחנו אמרנו מקודם שנתייחס לפסקאות כל אחד בנפרד בהמשך. הגמרא ממשיכה, כל המשקין מצטרפים לפסול את הגבייה ברביעית בכדי אכילת פרס. כשמדובר בנוזלים אז השיעור הוא רביעית, רביעית הלוג. והמשקין הטמאים יכולים להצטרף, אפילו אם זה סוגים שונים של משקים, אבל כולם טמאים, הם יפסלו את הגוף, הם יגרמו לכך שהבן אדם נקרא טמא מחמת המשקים האלו, בתנאי שהסך הכל שהוא שתה הוא לא פחות מרביעית, תוך שיעור זמן שתייה, שיעור זמן של בכדי אכילת פרס. כיצד? שתה וחזר ושתה, זה מזכיר את הסגנון למעלה במעוין הקודם, אכל וחזר ואכל. אז כאן זה שתה וחזר ושתה, אם יש מתחילת שתייה ראשונה ועד סוף שתייה האחרונה כדי אכילת פרס מצטרפים. אם זה תוך שיעור זמן של כדי אכילת פרס, אז יצטרפו לתמות אותו. יותר מכאן, אם זה ייקח לו יותר זמן, אין מצטרפים. התירו לה למגע תמי מת, זה אישה שנגע במישהו תמי מת. מי שתמי מת הוא נקרא אב התומה, אז מי שנגע בו היא ראשון לתומה. אז התירו לה למגע תמי מת להניק בנה, ובנה טהור. גם לזה הגמרא תתייחס בהמשך. קטן ימיית, אנחנו באמצע קושיה על רבנאי, כפי שאמרנו מקודם וכבר הקדמנו את הגמרא. קטן ימיית, אם יש מתחילת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה האחרונה בכדי אכילת פרס מצטרף, יתר מכאן אין מצטרף. אז לסיים את השיעור, כמות של אוכלים טמאים, דהיינו השיעור של חצי פרס, זה יטמא את הגוף של אותו אוכל רק אם הוא מסיים את כל השיעור, לא כמו שאמרנו מקודם כזית כזית, אלא כל השיעור תוך כדי שיעור זמן של אכילת פרס. תיופתא דרבנאי משמואל, תיופתא זה נגד מה שהוא אמר. אמר מור, הפפיונים האלו הם ציטוטים מברייתא הארוכה שכרגע סיימנו, וציטוט מלמעלה, אגב יש גם כוכבית מצד הגמרא, אפשר לחבר את זה לכוכבית למעלה. המאמור לא היטיעו לו לאוכל פחות מכשיעור לרד ולטבול. מהי כאמר? מה הבעיה במי שאכל פחות מכשיעור לרדת ולטבול? אמר רב יהודה, אחי כאמר, אכל פחות מכשיעור, לא היטיעו לו לרד ולטבול. שאם ירד וטבל ועלה מן המקווה והשלימו, ואז הוא השלים את השיעור מצטרף, אז מה שהוא אכל אותו פחות מכשיעור לפני הטבילה ומה שהוא אוכל עכשיו מצטרפים לשיעור שלם. ואתי למימר, ואם אנחנו היינו מתירים לזה שרב פחות מכשיעור לרד ולטבול, למרות שלמעשה זה לא מתאר כלום כי הוא לא הגיע לטומאה, אבל מה בעיני הבריות, ואתי למימר אני לי, אני אומר בעיני הבריות, בעיני זה שטבל, הוא יתאה ולחשוב שהתפילה שהוא טבל לפני שהוא השלים את שיעור הועיל לו. אהני לי תפילה כמיתה, ואין יודע שאין תפילה אלא באחרונה. לא שייך לדבר על טהרה אלא אם כן יש בפועל טומאה, לא במקרה שהוא אכל פחות מכשיעור, שזה לא מספיק לטעמות אותו. אמרו לא היטיעו לו, קטני היטיעו לו לעוברה אישה שהיא בהיריון לאכול פחות מכשיעור מפני הסכנה. אז אנחנו שואלים בתמיהה, מפני הסכנה אפילו טובה נמי תאכלו. אם מדובר באישה שהיא בסכנה, יש סכנת חיים, היא יכולה לאכול הרבה, למה רק פחות מכשיעור? אמר רב פאפה, אחי קטני, התיעו לה לעוברה פחות מכשיעור אפילו טובה מפני הסכנה. יוצא שבסך הכל מבחינת כמות המזון אותה עוברה, אותה אישה שהייתה בסכנה אכלה הרבה, אבל בכל פעם שהיא אוכלת שהיא תאכל פחות מכשיעור. הרבנו גרשום נמצא בדף י' ד' עמוד ב', שורה ראשונה בשורות השורה הראשונה מהשורות היותר רחבות. אמר רב פאפה, אחי קטני, רבנו גרשום שם כותב, פחות מכשיעור תאכל בכל פעם, ואפילו טובה, אפילו הרבה. דמצווה לשנות, שלא תאכל שיעור שלם ביחד. אז למשל, היא תאכל בשיעור של חצי זית מזון, תוך כדי אכילת פרס, ועוד חצי זית תוך כדי אכילת פרס, ועל זה הדרך. כל יחידה של זמן שהיא תאכל פחות מכשיעור, אבל היא יכולה לאכול הרבה כאלו עד שהיא תצא ממצב הסכנה. קטני, עוד ציטוט, התירו לה למגע תממת להניק את בנה ובנה טהור. אנחנו שוב פעם מדברים על אישה שהולידה, היא מניקה את הילד שלה, והיא הייתה בקשר פיזי, במגע עם אדם תממת. אז מה זה עושה לגבי החלב שיוצא ממנה? אז אנחנו רואים פה שהיא יכולה להניק את הילד והילד טהור. מה בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, מה שבעצם קראנו עכשיו, כתבנו תינוק היונק מאימו שנגע בתמי מת, טהור. אז הילד, התינוק, הוא טהור, למרות שאימא שלו היא ראשון לתומה, כי היא נגע במי שהיה תמי מת. וכעת אנחנו נראה משולשים בשני כיוונים. תחת הכותרת מבנה כתבנו שהמשולשים עם השפיץ למעלה הם קושיות. עמי התינוק טהור, כיוון שינק חלב, איתמי לי מהחלב. מאחר שהוא ינק מהחלב, הוא נטמע מהחלב. המשולש הפוך, תשובות להסביר למה הוא טהור. אז אנחנו חוזרים לגמרא. עמי טהור, כיוון דיינק חלבה, מאחר שהתינוק ינק החלב מהאימא הטמאה, איתמי לי מחלב. הילד נהיה טמא מהחלב. יש הלכה, והזכרנו את זה כבר כמה פעמים, שמי שאוכל חצי פרס, זה כמות, חצי פרס אוכלים טמאים, נפסל גופו, הוא נהיה טמא. והגמרא ממשיכה, וכי תימא לא יתקשר, כדי שמזון יטמא, הוא צריך להיות מוכשר לקבל טומאה. והדוגמה הקלאסית של איך שלקבל טומאה, פירות למשל שנרטבו מרצונו, אדם רחץ פירות והם רטובים, ונגע שרץ בפרי, אז הרטיבות, הנוזלים מכשירים את הפרי לקבל טומאה. גם פה אולי תגידו שהתינוק הוא טהור בגלל שהחלב שיונק הוא לא הוכשר לקבל טומאה, אבל זה לא מדויק. היתקה אשר בטיפה מלוכלכת אפי עדד, החלב בא מהאם דרך הדדים, והחלב שהוא נמצא על פי הדד הוא מכשיר, הוא מהווה המכשיר לקבל טומאה, כי כל שאר החלב יוצא דרך שם. אז עדיין אנחנו לא מבינים למה התינוק טהור, הרי הוא ינק חלב שהוכשר לקבל טומאה. אמר רב נחמן, אמר רבא בעבוע, שענק בתקיפה אחת לא הניח טיפה מלוכלכת על פי הדד. תקיפה זה בכוח אחד, כמו אולי שפריץ חזק של חלב, זה מה שהתינוק ינק, ולא נוצר טיפה מלוכלכת חיצונית על הדד. אמר רבא שתי תשובות בדבר. תשובות הכוונה קושיות או דחיות למה שנאמר עכשיו. אחד, דקחזינה לפומי דינוקה דמלא חלב. אחד, אנחנו רואים שהפה של התינוק מלא חלב, זה חלב שהיה על פי הדד. ועוד, מקום חלב מעיין הוא. החלב בא מתוך גוף האם. אותו מקור פנימי שממנו נוצר החלב הוא נקרא מעיין. ואנחנו נראה בהמשך הגמרא שבגוף אדם תמי יש נוזלים מסוימים שיוצאים ממנו, והם באים ממקור שמוגדר כמעיין, ולכן הוא נטמע גם בלי הכשר. דקטני, חלב אישה מטמא בין לרצון ובין שלא לרצון, חלב בהמה אינה מטמא אלא לרצון. מה זה לרצון, לא לרצון? מה אליו? שלא לרצון. מה הכוונה בביטוי שלא לרצון? דלא ניחלי וקטני מתמי. אנחנו רמזנו לדבר הזה מוקדם יותר, שמשקים והכוח שלהם ואותם משקים מסוימים שיכולים להכשיר מזון לקבל תומה, בוא נתמקד במים. מים מכשיר לקבל תומה אם יש רצון שהמים היה נוכח. למשל, אם יש לי פרי שהוא נקי ורחוץ והוא נפל לתוך מים, אני לא רציתי שהוא יתפול לתוך המים, הוצאתי אותו מהמים והוא עדיין רטוב ואני לא רציתי את זה, אז הפרי הזה אינו מוכשר לקבל תומה, כי המים, הרטיבות שעליו היה שלא לרצון. אז ברגע שאתה אומר שמשקין יכולים לתמות גם שלא לרצון, סימן שמדובר במעיין, מעיין שבתוך גוף האדם, האדם התמי. ואנחנו רואים כאן מקור שבניגוד לחלב בהמה, בהמות אינם מקבלים תומה בחייהם. בן אדם כן מקבל תומה בחייו. בן אדם ישראל, ישראלי. אז האישה הזאת, שאתה אומר שהחלב שלה מתמה גם שלא לרצון, זה מראה שאנחנו מדברים במעיין. אז אם כן, גם אם לא הוכשר לקבל תומה, החלב הוא בא ממעיין של אישה תמיה. למה התינוק טהור? למה כתוב ובנה טהור? אלא מרבה, היינו תמה דבנה טהור, דספק ינק כשיעור, וספק לא ינק. אמרנו מקודם שיש שיעור למזון תמי שיכול לתמות הבן אדם. אז יש כאן ספק אם הילד ינק את השיעור הנדרש כדי לתמות. ואם תמצא לומר ינק, ספק ינקו באכילת פרס, ספק ינקו ביותר מכדי אכילת פרס. גם שיעור מספקת לתמות אינו מתמה, אלא אם כן הוא נאכל תוך כדי זמן המצומצם שהזכרנו מקודם. והגמרא פה מזכירה לנו את הזמן הזה, דהיינו כדי אכילת פרס. אז אפילו אם תמצא לומר שהתינוק ינק שיעור שיכול לתמות, ספק אם הוא ינק את השיעור תוך הזמן הנדרש לכך. אז אנחנו הסברנו למה הילד טהור. יש כאן ספק, זה נקרא ספק, ספק כפול, ולכן הילד אינו תמי. הגמרא מקשל מה שהזכרנו מקודם. אמרנו מקודם שהחלב שיונק הילד בא ממקום שמוגדר כמעיין. והביטוי לכך ממה שאמרנו, שחלב האישה מתמה גם שלא לרצון. על זה אנחנו מתחילים קושיה ארוכה שממשיכה עד עמוד ב', בערך 7-8 שורות מראש העמוד. ולרבה, מקום חלב מעיין הוא ולא צריך הכשר. זה מה שאמרנו לפני מספר שורות מעטות. יש לנו אגב חץ מפותל במצל הגמרא, ושם רבה, אחרי שהוא אמר שתי תשובות בדבר, הקושיה השנייה הייתה שמקום חלב מעיין הוא. על זה אנחנו שואלים, ולרבה מקום חלב מעיין הוא ולא צריך הכשר, ובכך החלב הוא מתמה אוטומט אם הוא יוצא מאדם תמה בלי צורך להכשר. איך של לקבל תומה, והתנן, האישה שנטף חלב מדדיה ונפל להעביר תנור. תנור תמי. רק לצורך רקע, התנור, תנור שנעשה מחרס, הוא מקבל תומה גם אם אין מגע ישירות בין הדבר המתמי והתנור. איך התנור מקבל תומה? גם דרך אוויר, בתוך חלל אוויר, התנור יתמי. אם תומה הגיע לאווירו. אז זה מדובר פה. אז יש לנו חלב שנטף מדדי אישה לתוך אוויר תנור, וכתוב והתנור תמי. וקשלן במאי התקשר, איך החלב הזה נהיה מוכשר לקבל תומה. ויאמר רבי יוחנן, בטיפה מלוכלכת על פי הדד. הזכרנו את זה מקודם, האישה הזאת שהיא הייתה עצמה תמיה. רשי, אגב, שתי שורות מסוף הפירוש, האישה שנטף חלבה כשהיא נידה. אז אנחנו מדברים באישה שהיא עצמה תמיה. החלב הזה שהגיע לאוויר התנור תימא אותו. וכתשובה לשאלה איך נהיה מוכשר לקבל תומה, אז רבי יוחנן אומר, דרך הטיפה המלוכלכת על פי הדד, שדרך שם זרם שער החלב, נטף החלב דרך שם. עכשיו, אם היה מדובר במעיין, לא היה צורך להכשר. וכי תימה ממשיך הגמרא לא סבר, וכי תימה רבה לא סבר לה כרבי יוחנן, שרבה חולק. זה לא נכון. והתניה, אנחנו נראה כעת ברייתא שמפורש החלב אינו בא ממעיין. אני משמש במעיין, הזכרנו את זה מקודם, הסברנו שזה הגדרה הלכתי, זה לא הגדרה הלכתי למקומות שבתוך גוף אדם תמי, שהנוזלים שיוצאים משם הם תמיים אוטומט, עצם זה שהם באו ממעיין. ועכשיו אנחנו נראה ההגדרות האלו, ואז אנחנו אולי העלינו אפשרות שאולי רבה לא מסכים עם רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שהחלב לא בא ממעיין, בזה שהוא אמר שהחלב נהיה תמי דרך הכשר. אם היה מדובר במעיין, אנחנו רק חוזרים ממה שכבר אמרנו, לא היה צורך להכשר. אז אולי רבה לא מסכים עם רבי יוחנן. והתניה, אנחנו נראה, שוב פעם אני אומר, חוזר מה שאמרנו מקודם, הברייתא הבאה מוכיחה שהחלב לא בא ממעיין. נמצאת, אתה אומר, תשע משקין, בזוב. זוב, אדם תמי, זיווה. יש זיווה, יש זבר אצל נשים, יש זב אצל גברים. הם אנשים תמיים. אז יש תשעה משקין שיוצאים מהזב, והנה הרשימה: הזיעה ולכה סרוכה ורעי. החומרים האלו, הנוזלים האלו, תורים מכלום, מכולם, הם לא מתאמים. עכשיו קבוצה שנייה: דמעת עינו ודם מגפתו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', וחלב אישה. ואני לא נכנס להסביר, לפרט את כל מה כל אחד במציאות המשקים האלו, כי זה לא העיקר הלימוד כעת. אנחנו הגענו לעיקר וכיווקבנו חלב האישה, מה מאפיין את הקבוצה השנייה של נוזלים האלו, מתאמים תומת משקים ברביעית. אם יש שיעור רביעית, רביעית הלוג של המשקים האלו, הם מתאמים. עוד מעט נראה שמכאן אני יכול לדעת שלא מדובר במעיין. קפוצה שלישית, רוקו זובו ומימי רגליו. הרוק של הזהב, הזוב, החומר עצמו שיוצא ממנו שמטמא אותו, ומימי רגליים שיוצאים מהזהב, מטמאים טומאה חמורה בכל שהוא. למה? למה אין צורך לשיעור כאן? כי הם מעיין. והיא אמרת, מקום חלב מעיין הוא, חלב נמי נטמא טומאה חמורה בכל שהוא כזובו ורוקו, ואנחנו אמרנו שלא כן, אלא שמאמינה, מקום חלב אישה לאו מעיין הוא. איראחי, קשיה המתניתה, מה שראינו בעמוד א', מטמא בין לרצון ובין שלא לרצון, גם אם אם אדם מתנגד. אמרנו לגבי חלב אישה, אגב יש לנו כוכבית ניצל הגמרא, אפשר לחבר את זה לכוכבית בעמוד הקודם, ושם כתוב שחלב אישה מטמא בין לרצון בין שלא לרצון. עצם זה שיש לו כוח לטמא גם נגד רצוני, סימן שזה מעיין. ועכשיו אתה אומר שאותו חלב אישה אינו מעיין. הגמרא עונה, מי סברת שלא לרצון דיאמר דלא ניחלה? מה שכתוב פה במקור שמטמא גם שלא לרצון, האם כמו שחשבנו שהוא מתנגד לנוכחות אותו נוזל, אותו חלב אישה? לא. מהי שלא לרצון? מה משמעות הביטוי שלא לרצון? בסתמה. כלומר שלא, הוא נמצא כאן בלי ציפייה חיובית, בלי שיהיה לי רצון שהוא יהיה. לא פירוש התנגדות, אלא חסר החיובי. זה השלול רצון פה. במילה פשוטה יותר, סתם. אז הוא מתאמה בין אם היה לי רצון לנוכחותו, בין שלא היה לי הרצון החיובי, אלא הוא נמצא כאן סתם. אז למה הוא מתאמה? דדעתי דתינו קריבה לגבי חלב. הילד הוא חפץ, גם אם אין כאן ביטוי חיובי, אני רוצה, דעתו קרובה לזה, הוא מסמפת את החלב. אבל אמר לא ניחלה, אם היה איזו ביטוי של התנגדות טהור, אז לא היינו אומרים שהוא מתאמה. לא, כי בזמן שיש, ברגע שיש התנגדות, זה לא לרצון כפשוטו, וזה באמת לא מתאמה, הוא טהור. אז לסיכומו של דבר, אנחנו רצינו לדעת לגבי אישה שהייתה תמאה מגע תממית, שהיא מניקה את בנה ובנה טהור. למה בנה טהור? כי החלב הזה אינו בא ממעיין. זה דבר ראשון שיש לדעת. ודבר שני, היה לנו ספקה. קודם כל, אולי הוא ינק השיעור, אולי לא. ואפילו אם הוא ינק השיעור באופן כמותי, עדיין יש ספק אם הוא ינק את השיעור תוך כדי הזמן שנדרש כדי שהאוכל כאן החלב יטמא אותו. אנחנו ממשיכים בגמרא, אכל אוכלים טמאים, ונכנס למקדש ושעה כדי אכילת פרס. הגמרא שואלת, זה מה שאגב, זה מה שראינו במשנה, ואנחנו שואלים, למה לי שיעה דקטני ושעה? המשנה כתבה שהטומאה או החיוב, האיסור, הוא בגלל שהוא שעה. נחזור לשנייה למשנה בי' ב' עמוד ב', לפסקה הקשורה לענייננו. שם כתוב, אכל אוכלים טמאים ושתה משקים טמאים, שתה רביעית יין ונכנס למקדש ושעה כדי אכילת פרס חייב. משמע השהייה הזאת שהוא השעה בבית המקדש. אז על זה אנחנו שואלים, מה זה משנה אם הוא שעה כדי אכילת פרס או לא? אז הגמרא עונה, אמר רב יהודה, אחי קטני, אכל אוכלים טמאים ושתה משקים טמאים ושתה רביעית יין ושהה באכילתן ובשתייתן כדי אכילת פרס ונכנס למקדש חייב. אז מה רואים? שהשיעה לא קשור לכמה זמן הוא שעה בבית המקדש, אלא הוא קשור לאורך הזמן שהיה נדרש כדי שהאוכלים הטמאים האלו יטעמו אותו. כפי שכבר למדנו מספר פעמים, אם הוא אכל השיעור הנדרש של האוכלים טמאים והוא גמר לאכול תוך כדי הזמן של כדי אכילת פרס, הוא נטמא מכך, ואז הכניסה לבית המקדש בטומאה מחייב אותו, ולא שהוא ולא, בלי שהיה צורך מצידו שהוא ישעה שיעור זמן של כדי אכילת פרס כדי שהוא יתאמה. תוספות מוסיף פה ונכנס למקדש פירוש ועבד עבודה במצבו של תומה, אבל בכניסה בלא עבודה לא מחייב, ואחי פירשו בתורת כהנים. אנחנו בעצם למדנו את הגמרא באופן מילולי, אבל כל אחד צריך לדעת שיש כאן הרבה מה שנשאר לברר בנושא הזה של אוכלים שמתאמים את הבן אדם עד כדי כך שהוא יהיה חייב על כך בכניסתו לבית המקדש. אנחנו רואים בשוליים תחת הכותרת נושא דעות תנאים בעניין איסור שכרות במקדש. אולי נקדים את הסוגיה בקריאת הפסוקים הרלוונטיים מספר ויקרא פרק י' פסוקים ט' עד י' א', הוספנו את הפסוקים האלו בשוליים, אז אנחנו נקרא אותם כעת. הם נמצאים שוב פעם בגמרות המסומנות קצת למטה, אבל בשוליים כתוב שם כך בתורה: יין ושחר על תשת, אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד, ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם. פסוק י: ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור. י א: ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר השם עליהם ביד משה. עכשיו הגמרא, רבי אלעזר אומר וכולי, תנו רבנן, יין ושיכר על תשת, יכול אפילו כלשהו, אפילו מגיטו, זאת אומרת כמו מיץ ענבים, דהיינו היין עוד לא תוסס, האם גם על זה יש חיוב? שוב פעם אנחנו מדברים על כך שאדם שתה היין ונכנס למקדש. אז הגמרא עונה, תלמוד לומר ושחר, אין אסור אלא כדי לשקר. וכמה כדי לשקר? רביעית יין בין 40 יום. אז הכמות הוא רביעית, איך נקרא לזה, ההתיישנות של היין שהוא כבר 40 יום יושב בחבית. אם כן, מה תמוד לומר יין? אם אנחנו לומדים בעצם מהמילה שיכר, מה אסור, אז מה מלמד אותי המילה יין? לומר לך, יין שמוזרים עליו בכלשהו, ומוזרים עליו מגיתו. מוזרים, הכוונה לאו. איסור לא תעשה, בלי חיוב מיטה. הפסוק שקראנו היה ולא תמותו, אז יש כאן בנושא הזה חיוב מיטה, אבל זה אם מדובר ביין שהוא תוסס במשך 40 יום. אם לא, אז מוזרים עליו בכלשהו, וגם אם מדובר שבא מנגת, אבל אינו במיטה עד שישתה רביעית בין 40 יום. רבי יהודה אומר יין, אין לי אלא יין, שער משקרים מניין. תמוד לומר ושיכר. אם כן, מה תמוד לומר יין? אם אנחנו מרבים שער משקרים גם כן, אז מה יין מלמד? תשובה, על היין במיטה, ועל שער משקרים בעזרה. יש לאו על מי ששתה נגיד ויסקי או בירה, אבל הוא לא חייב מיטה על כך. רב אלעזר אומר יין אל תשת ושחר אל תשתה כדרך שכרותו. התנא רב אלעזר הוא אומר שכל חיוב התורה הוא על יין דווקא, לא שער משקרים, והחיוב הוא אם הוא שתה את היין דרך שיחותו, האם הפסיק בו או נתן לתוכו מים כלשהו, פטור. אז זה שיטת רב אלעזר, ורואים שמה דרך שיחותו, שהוא שתה אותו באופן ישיר, בלי הפסקות, וגם בלי תוספת מים ליין. ברגע שהוא שתה אותו בהפסקות, או עם תוספת מים, אז הוא כבר לא חייב מיטה. הגמרא שואל במאי פליגי, רש"י כאן מדגיש מאי פליגי במה חולקים התנא קמא ורבי יהודה, אבל אנחנו נראה עוד מעט גם התייחסות לרבי אלעזר. אז תנא קמא סבר גמרינן שיכר שיכר מנזיר, ובנזיר האיסור הוא רק יין, לכן התנא קמא כאן מגביל את האיסור ליין, מה שיוצא מהכרם. והמילה ושיכר לא באה לרבות שער משקרים, ורבי יהודה לא יעלב שיכר שיכר מנזיר, ולכן המילה שיכר פנוי לרבי יהודה לרבות שער משקרים, כי הוא לא מחבר את הדין הזה של איסור שטוי בכניסה לבית המקדש לדיני נזיר. ורבי אלעזר סבר מאי שיכר מידי דהו משקר, דבר שיש לו יכולת לשחרר, דהיינו יין בלי תוספת מים, יין בשתייה בלי הפסקות. כמן אז לעד תניה, אנחנו מחפשים את התנה שעומד מאחורי המקור הבא, אכל דבלה כעילית, כעילית זה שם מקום, דבלה שבאה מאותו מקום, דבלה תאנים תחוסים יחד, ושתה דבש או חלב ונכנס למקדש ושימש ועשה עבודה בית המקדש, לוקה, או יש גרסה אחרת, חייב. אז כאן רואים שהוא לא שתה משהו שיוצא מהכרם, אבל הדברים האלו יש להם כוח שכרות, יש להם כוח לשקר. והתנא כאן אומר שגם על דברים נוספים יש איסור אחרי אכילתם או שתייתם להיכנס למקדש. אז מי התנא שעומד מאחורי זה? התשובה, כי רבי יהודה, שהוא מרבה שער משקרים, מה שראינו למעלה בבריתה. אמר יהודה בא אחותי הלכה כרבי אלעזר וקרי עלי וקרי רב עלי דרב אלעזר. רב היה מכנה את רבי אלעזר התנה רבי אלעזר טובין הדחקימי, הטוב שבחכמים. אנחנו ממשיכים בנושא שתיית יין בהקשר מה שראינו בפסוקים, וכעת הנושא הוא איסור הוראה בשיחות. רב אחם דעוצר הווי נדרה עלה דוויתו, היה לו נדר שלו להנות מאשתו, והוא רצה להתיר את הנדר, הנדר על ידי שאלת חכם. אתה לקמי דרב אשי, הוא בא לרב אשי אחר שרב אשי אכל ושתה. אמר לי רב אשי, אמר לרב אחה זיל העידנה ותלו מחר, תלך עכשיו ותבוא מחר דרב לא מוקי אמורה עליהם מיום התווה לחברי משום שיחות. האמורה הגדול רב לא היה מעמיד אמורה כאן להשמיע דברי תורה בחג ביום טוב עד למחרת, כי ביום טוב היה היו אוכלים סעודות ושותים יין, וזה היה מגביל, אוסר את את הרב מלהורות. אמר לי רב אחא דהוצא שואל, ואמר רב הלכה כרבי אלעזר ומו הוא דקרמי במאיה. רב עצמו פסק כקטן הרב אלעזר, ואנחנו ראינו יש לנו חיצים מצד הגמרא, אפשר לחזור אחורה כמה שורות טובות, ושמה רב אלעזר התנה פסק שהאיסור על היין וההוראה אחרי שתייתן זה דווקא אם הוא לא הוסיף מים, אבל אתה מוסיף מים ליין, אז היין הזה לא אמור להגביל אותך. אמר לי רב אשי עונה, ה לא קשה, מה שאתה מעלה כקושה אינו קושה, ה ברביעית, ה ביותר מכדי רביעית. אם מדובר בשיעור מצומצם של יין, אז תוספת המים מועיל להיות סיבה להקל, אבל אם מדובר בשיעור יותר מרביעית, תוספת המים אינו מחליש מספיק את היין מלהיות מלהיות גורם מגביל, אלא הוא מגביל הוראה. ואני שתיתי, אומר רב אשי, אני שתיתי יותר מרביעית, אז גם בזה שהוספתי מים אינו מהווה סיבה להקיל. תנו רבנן, אנחנו ממשיכים בציטוט הפסוקים שהזכרנו מקודם, להבדיל בין הקודש ובין החול. אנחנו הזכרנו מקודם בפסוק ת' על איסור שתיית יין לפני כניסה למקדש, וכאן בפסוק י' וגם בי"א בהמשך מוזכר האיסורים האלו. מה זה להבדיל בין הקודש ובין החול? אלו הדמים והערכים, חרמים והקדשות. באופן כללי העניינים האלו הם קשורים לצורך לעשות עומד כספי כדי לדעת כמה עולה. למשל, אם היה הקדש, מישהו הקדיש משהו ואני רוצה לפדות אותו מההקדש, אני צריך לעבור, זה צריך לעבור עומד ומדינה, עומד לדעת כמה לתת להקדש לפדות את הפריט. רש"י כותב הדמים והרכין והקדשות שאסורים שטויי יין לשום, לשום שומה, לשום אותן לבעלים לפדותן. דילמה לא שיימי לא שפיר, בגלל, אולי בגלל השפעת היין השומה לא יהיה מדויק. הפסוק ממשיך ואנחנו עוזרים לגמרא, בין התמי ובין התהור, אלו תמיות וטהרות. ולהורות. זו הוראה של הוראה של איסור והתר, רב שפוסק האם דבר מותר, דבר אסור. את כל החוקים אלו מדרשות. רש"י כותב מדרשות שדורשים בפרקה, בשיעור, אז לימוד או לימוד בשיעור אסור לשתוי יין, שיש בהן הוראה, במדרשות האלו שדורשים תורה שבעל פה מפסוקים למשל, יש שיוצא מהשיעורים האלו פסקי הלכה, ואנחנו מדברים על מי שהוא שתוי יין, אז הוא אסור בזה. הפסוק אומר, אשר דיבר השם, זו הלכה, כלומר הלכה למשה מסיני. ביד משה זה תלמוד, מה שאנחנו מכירים כמו השס. יכול אף המשנה, האם גם ללמד משנה אחרי שתיית יין יעשור? תלמוד לומר ולהורות. רש"י כותב, תלמוד לומר ולהורות, להפוג עם משנה, שאין מורין הלכה מתוך משנה. לא כך מותר לשתיית יין לשנות וללמד משניות. כי תוך כדי לימוד משניות לא יוצא הוראה. הגמרא ממשיכה, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, יכול אף תלמוד, תלמוד לומר ולהורות. כלומר, לא אסרתי, אלא הוראת הלכה למעשה. ולימוד, תלמוד, לימוד הגמרות, אינו מוגדר כהוראה ישירה הלכה למעשה. למרות שתוך כדי לימוד הגמרה יוצא הוראות, אבל זה לא מה, לפי רבי יוסף, בגלל מה שהתורה אוסרת לשתויי יין. כמה נעז להד את תניה? מי התנה שעומד מאחורי הדבר הבא? יצא שרץ תמי וצפרדי הטהור ששתויי יין מורים בהן הוראה. אם יבוא אדם לשאול רב שהוא שתה יין, האם הצפרדיה הוא צפרדיה מת, האם הוא טהור או טמא, אז הברייתא כאן אומר שהוא יכול לראות על דברים כאלו. נאמר רבי יוסי ורבי יהודה אי ולא רבנן, כי הרבנן כללו יותר באיסור הוראה, באיסור לשתויי יין, ורק רבי יוסי ביהודה הוא מאוד מצמצם את האיסור להוראה הלכה למעשה. וכאן התנא אומר ששאלות מעין אלו מותר לשאול ומותר לענות מי ששתה יין, אז אולי זה אפי רבי יוסי ביהודה. רש"י כותב, נאמר רבי יוסי ביהודה היא דמר שתויי יין מותר בגמרה, ואי אפשר שלא יבין ויורנו משם, אי אפשר שלא יהיה הוראה תוך כדי לימוד הגמרא, ולא רבנן, ויעשו אפילו לשנות בגמרא, וכל שכן שום הוראה. אז זו השאלה, האם המקור הזה שאומר ששתויי יין יכול להורות על צפרדיה של טהור, זה רק לפי רבי יוסי ביהודה ולא לפי הרבנן? הגמרא עונה, אפילו תימא רבנן, גם הרבנן היו מתירים מענה לשאלות כאלו. ושני הכה, דווקא הדוגמאות אלו הם, למה הם מותרים? דזיל קרי בי רבו, זה דבר שמופיע בפסוקים, איזו שרצים מתאמים במותן והשאר אינה מתאמים, זה פונקציה של לימוד פסוקים מפורשים בתורה, זה לא דבר ש מחייב הוראה, המכה, עיון כדי לענות. ולכן גם הרבנן היו מתירים לשתוייהן לענות לשאלות מעין אלו שהם זיל קרי בי רב. אמר רב, הלכה כרב יוסי ברב יהודה שהוא מתיר לשתוייהן ללמד גמרה תלמוד. שורת הגמרא, והא רב לא מוקים אמורה מיום הטוב לחברי משום שיחות. אותו רב שהוא פוסק כזה לכולה, רב עצמו היה נמנע מלימוד הגמרא, למרות הגמרא לא אומר את זה באופן מפורש, אבל רש"י כותב הרב לא מוקים והמאי לא דריש בבירקה, כיוון דגמרא שרי, לפי רב שפוסק רבי יוסי בגדה, גמרא מותר לשתות יין, וכל שכן שום הוראה. הדבר היחיד שרבי יוסי בגדה כמותו פוסק רב היה אוסר, זה הוראה הלכה למעשה. אבל הוראות שיצאו תוך כדי לימוד הגמרא לא היה אוסר, אז למה אם רב פוסק כמו רבי יוסי בגדה, למה הוא נמנע מלדרוש ביום טוב אחרי הסעודה עד למחרת? הגמרא עונה, שני רב דאורי מורי, רב שונה, כי הוא בעל הוראות, הוא תמיד מורה הלכות. שואלת הגמרא, ונקם דלא לורי, למה שהוא לא יעצור בעד עצמו שהוא לא להורות? הגמרא עונה, כל איך הדיית רב, איפה שרב יהיה לא סגי לי בלא הוראה. רש"י כותב, דכולי עלמא באו מיניה, כולם שואלים ממנו שאלות, אז זה מעבר לציפיות לצפות שרב יעמוד בעצמו שלא להורות. אז עדיף בשביל אחד כרב פשוט לא להופיע לדרוש כלל אחרי שהוא סעד ושתה יין עד למחרת. עד כאן שיעורנו להיום.